ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני דבר נעבדך דבר באוזני אדוני ואל איכה רבך בעבדך מכמוך כפרו אדוני שאל את עבדיו למור יש לכם אב או אח ונאמר אל אדוני יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן ואחיו מת ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו אבו תאמר אל עבדיך הורידו אליי ועשים עיני עליו ונאמר אל אדוני לא נוכל לא יוכל הנער לעזוב את אביו עזב את אביו המת ממשיך יוסף ואומר כי איך אלה אל אביו הנער איננו איתי פן ערב ברא אשר ימצא את אבי יוסף ליכול להתאפק ומבקש להוציא כל איש מעליו פסוק ב' ויתן את קולו בבכי וישמעו מצרים וישמע בית פרעה ויוסף אומר להם קשו נא אליי והקשו אליו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. הפגישה המרגשת בין יוסף ויהודה בתחילה וממילא עם כל האחים, אבל הפגישה בתחילתה בין יוסף ויהודה מתוארת בחז"ל בקטע השני, ויגש אליו יהודה הנה ימים באים נאום השם וניגש חורש בקוצר. חורש זה יהודה, קוצר זה יוסף, שנאמר והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. הפגישה בין יוסף ויהודה היא למעשה פגישה, היא למעשה חיבור של התחלה וסוף. חרישה זוהי המלאכה הראשונה בשדה, קצירה זוהי המלאכה האחרונה בשדה. אוספים, קוצרים ואוספים את התבואה, את הירקות, את הפירות. השאלתנו הראשונה היא איך חיבור של התחלה וסוף מתגלה דרך הפגישה בין יוסף ויהודה. כי אם הפגישה הזאת מתוארת כניגש חורש בקוצר, חורש זה פעולה ראשונה וזה יהודה, קוצר זה פעולה אחרונה וזה יוסף, זאת אומרת שיש כאן בעצם פגישה, חיבור בין תחילה וסוף דרך יוסף ויהודה, יהודה ויוסף. אז השאלה היא איך חיבור שתחילה וסוף מתגלה דרך הפגישה בין יהודה ויוסף. זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מגיעים הביתה, מודיעים לאבא עוד יוסף חי, מתכוננים לרדת למצרים, אומרת התורה בקטע השלישי, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושנה, ויבוא ארץ הגושן. יעקב שלח את יהודה לפניו, ממש לא ברור, מה יהודה יכול לעשות במצרים יותר מיוסף שהוא השליט בכל הארץ, ובידו הכל. במיוחד השאלה היא קשה, כי מיד בקטע הרביעי אנחנו לומדים שיוסף אומר לאחים מערו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף שמני אלוקים לאדון לכל מצרים רדה אליי אל תעמוד וישבת בארץ גושן והיית קרוב אליי אתה ובניך ובני בניך צונך ובקרך וכל אשר לך וחלקלתי אתך שם עוד 5 שנים רעב, כי עוד 5 שנים רעב פנתי ברשתה וביתך וכל אשר לך. זאת אומרת יוסף כבר מהפגישה הראשונה מבין שהמשפחה בדרך למצרים, הוא כבר מכין אזור שלם בגושן, כל מה שצריך הכל נמצא שם, הכל. תגידו לאבא הכל מסודר, זה לא פשוט, יהיה עוד 5 שנים של רעב, אז אבא סידרתי הכל. אז מה צריך לשלוח את יהודה? מה יהודה יכול לתת יותר? רש"י מרגיש בזה, ורש"י כותב בקטע החמישי, להורות לפניו כתרגומו, לפנות לו מקום, ולהורות איך התיישב בה, להורות לפניו, שורה האחרונה כדי לעשות קו, לתקן לו בית תלמוד, שמשם תצא הוראה. זאת אומרת, לבנות לו בית מדרש גדול, ברור בלי ספק. יוסף מכיר את אבא טוב מאוד. כשהוא בונה את כל השכונה הגדולה לכל המשפחה בגושן, עם אפשרות לגדול, אז בטוח שבאמצע השכונה יש מה? את הבית כנסת הגדול או עלי יעקב? זה בכלל לא שאלה. וגם בית מדרש גדול או עלי יעקב או עלי ישראל, יש לו הרי שני שמות. אז מה יהודה יכול להוסיף יותר? מה הוא יכול לתת יותר מיוסף? אז שאלתנו השנייה היא, מה ראה יעקב אבינו לשלוח את יהודה לפניו למצרים? הרי הכל יעשה על ידי יוסף. והוא מודיע לזה, מודיע לאחים עוד קודם, תגידו לאבא, סידרתי את הכל. אז מה יוסף, מה יהודה יכול לתת יותר מיוסף עצמו? אלה הם השאלות, ודרכם בסייעתא דשמיא, תיכנס פה לפרשה, ובאמת נראה פה לעילה ולעילה, פילי 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 פלאים, ממש. עולם הבא בעולם הזה, לא רק הבנה בפרשה, אלא מבט נפלא לחיים, לנצח. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, הפגישה המרגשת בין יהודה ויוסף, ברגע שיוסף מתוודה לאחיו, מוגדרת בחזל בקטע השני, וניגש חורש בקוצר. חורש זה יהודה, קוצר זה יוסף. קצירה זה פעולה ראשונה, סליחה, חרישה זה פעולה ראשונה, קצירה זה פעולה אחרונה. יש פה מפגש בין תחילה וסוף. איך החיבור של תחילה וסוף מתגלה בפגישה בין יהודה ויוסף? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה הצורך לשלוח את יהודה קודם? הרי ברור שיוסף יודע בדיוק מי אבא ומה אבא צריך, והוא גם יודע שהירידה למצרים זה לא לשבועיים שלוש, זה לשנים, ולכן הכל הוא סידר, כולל בית מדרש. אז מה צריך לשלוח את יהודה קודם? אלה השאלות. אז כדי לענות על השאלות האלה, נלך לאט לאט ובאמת נראה דבר פילאי פילאי פלאים בסייעתא דשמיא הגדולה. תורה מלמדת אותנו, כאשר יעקב יוצא לדרך, בורח מעשיו עם הוראות של אמא ואבא, בתקווה שהוא יתחתן עם אחת מבנותיו של לבן. אומרת לנו התורה בקטע השישי, וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה, שם הקטנה רחל, ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. עיני לאה רכות, דבר ראשון, וללבן שתי בנות. חז"ל אומרים במקום, אל תקרא בנות אלא בונות. הנה בקטע השביעי אמור רבותינו, אל תהי קורא בנות אלא בונות, הן בונות את הבית. ושיותר ברור, למעלה בקטע השמיני נאמר שרחל ולאה, לאה ורחל, כשתי קורות בימס מפולשות מסוף העולם ועד סופו. זו העמידה אלופים וזו העמידה אלופים, זו העמידה מלכים וזו העמידה מלכים, מזו עמדו הרוגי עריות ומזו עמדו הרוגי עריות, מזו עמדו נביאים ומזו עמדו נביאים, מזו עמדו שופטים ומזו עמדו שופטים. הכל במקביל יצא מרחל ומלאה, מלאה ומרחל, והם כמו שני קורות. מה זאת אומרת שני קורות? שבונים בית ורוצים לבנות קומה שנייה, יש קורות בימס חזקים שמכוח זה אפשר לבנות מה? עוד קומה, אחר כך אולי עוד קומה. זאת אומרת, כל הקומות של עם ישראל למעשה בנויות על הכתפיים של לאה ורחל. הם הבונות את בית ישראל, הם הבונות את בית יעקב. וכאן יש דבר מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. כשהתורה מתארת לנו ועיני לאה רכות, נאמר על זה בגמרא במסכת בבבא בקטע התשיעי, ועיני לאה רכות, מהי רכות? זאת אומרת, היא לא נראית יפה? היא לאה רכות ממש, אפשר בגנות בהמה טמאה, לא דיבר הכתוב, כי כתוב מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. אז בגנות צדיקים דיבר הכתוב? איך אפשר להגיד אלא שהיא לא יפה? אלא מסביר לנו רב דילת קישורה, באמת לעולם רכות ממש, היא לא נראתה יפה, ולא גנאי אולה אלא שבח אולה. שהייתה שומעת על פרשת דרכים, בני אדם שהיו אומרים, שני בנים יש לה לרבקה, שתי בנות יש לו ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. ואתה יושבת על פרשת דרכים ומשלת, היא שאלה גדול מה מעשיו? אמרו לה, ישרה מלסתם בריות, קטן מה מעשיו? איש תם, יושב אוהלים. והייתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניה. שנאמר, וירא השם כי שנואה עליה. מה היא שנואה? מה? גנות לה. אלא, שורה אחרונה, ראה הקדוש ברוך הוא ששנואים מעשה עשיו בפניה, ויפתח את רחמה. מה כתוב כאן בחז"ל? דבר מדהים. רחל, יפת תואר, יפת מראה. היא יודעת, היא תתחתן עם מי? עם יעקב. אבל לאה, ועיני לאה מה? רכות. היא בוכה. ריסי עיניה נשרו. היא לא נראית טוב. והתפילה התקבלה, והיא גם התחתנת עם יעקב. אבל המצב החיצוני, איך שלאה נראית, השפיע על הצורה שבה היא מחנכת את הילדים. והצורה החיצונית של רחל השפיעה גם היא על חינוך הבית. זאת אומרת, על יוסף, בנימין כבר לא היה אפשרות, היא נפטרה בלידה. מה פירוש? לאה מחנכת את הילדים שהדבר החשוב ביותר זה הבית. הבית צריך להיות קדוש ונקי וטהור ומרכזי בחיים. זה הדבר הכי חשוב. זה הכוח, זה החוזק שיש. אבל רחל, יפת תואר, יפת מראה. היא יותר בחוץ. מעניין מי הולך עם הצאן החוצה? לא לאה האחות הגדולה. היא נשארת בבית רוב הזמן. דווקא האחות הקטנה. כי היא מגישה יותר נוח לצאת החוצה. והיא מחנכת את יוסף להוציא את כל העוצמות שיש בו. את כל הכוחות שיש בו גם החוצה. גם החוצה בכל מיני מעגלים שונים. ובצורה הזאת הבית הולך ונבנה לאט לאט. אבל הוא נבנה עם מתח גדול. כי בני לאה מדגישים את הבית. את בית יעקב. ויוסף, עם הכוח המיוחד שיש לו, עם היחס המיוחד שהוא מקבל מאבא, מציע אלטרנטיבה אחרת, לצאת החוצה. אבל אתם יודעים, כשיוצאים החוצה, ומשפיעים ופועלים, מצד אחד זה דבר נפלא, אבל מצד שני, אם נופלים, לא תמיד יש מישהו בחוץ, שיכול לתת יד, לעזור, לקום. אבל, אם זה קורה בבית, ונופלים, תמיד יש מישהו שיכול לתת יד לעזור לקום. ויוסף בדרכו ובני לאה בדרכם. וזה מתח גדול בבית. האחים מבינים שיש פה בעצם מהדורה בלבוש אחר של איזה עשיו או ישמעאל. אז למה לחכות שהוא יהרוס את הבית? נהרוג אותו. אומר יהודה, יש לי רעיון אחר. בוא נראה אם הוא יצליח. הוא טוען שאפשר לצאת, להביא את דבר השם בכל מקום, וללכת ככה, ולבנות חיים בצורה כזאת. אדרבה, בוא נראה. נראה מה יהיה איתו. נראה מה יהיו חלומותיו. ניתן לו לצאת. ויוסף, כאדם פרטי, הצליח. הצליח מאוד. הביא את כל מצרים, הביא את פרעה, להזכיר שם שמיים. אבל האחים שלמים ממה שהם עשו. ברור להם שהם בחרו בדרך הנכונה. והנה מגיע הזמן ומגיעים למצרים. ומגיעים לפרעה. ופה קורה דבר מעניין. יוסף הצדיק מבקש לבדוק דבר אחד. איפה האחים שלו נמצאים אחרי כל כך הרבה שנים? אולי הם התחרטו? אולי הם טעו? אולי הם שינו את דעתם? כי נזכור ליוסף יש אח בבית. הוא רוצה לדעת מה עושים איתו. איך הוא גדל בבית האח הזה. אז כאשר יהודה חוזר עם הגביע לפרעה, הוא חוזר מילה במילה מה שהם ענו ליוסף בפעם הראשונה. מה קורה? בקטע העשירי. והיגש שלב יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר לעבדך דבר באוזני אדוני ואניך אהבך בעבדך מכמוך כפרעה. אדוני שאל את עבדיו, אתה זוכר בפעם הראשונה שבאנו, מה שאלת אותנו, יש לכם אב או, מה כתוב? אח. שימו לב, ונאמר אל אדוני, מה אמרנו לו? יש לנו אב, זקן. וילד, כדי לעשות קו, זקונים קטן. מה יש בבית? אבא זקן וילד. קטן. ולא מה? אח קטן. הוא ילד קטן. ואחיו מת. אח שלא מת, אבל לא אח שלנו. זאת אומרת, במצב הזה, כשמגיעים בפעם הראשונה, והם מדברים על בנימין כילד קטן ואחיו מת, זאת אומרת, מבין יוסף, הם באותו מצב. הם שלמים עם מה שהם עשו. והם לא מרגישים אליו אחווה. לא מרגישים אליו שהוא אח. ילד קטן. אומר יוסף, אני עכשיו מבין טוב מה התפקיד שלי. התפקיד שלי זה ללמד אותם שבבית אין להם ילד קטן. יש להם אח קטן. וברגע שהם יבינו שיש להם אח קטן, הם גם יקבלו את מי? את האח הגדול. אותי. אז לכן, יוסף יודע בדיוק איפה הם עומדים, והוא מתחיל את כל מה שהוא עושה איתם. מה היה הרגע שבו יוסף יודע בוודאות, זהו. יש לי אח קטן בבית, ולא רק לי, גם לאחים שלי. מה היה הרגע הזה? וזה מאוד מעניין. בסוף פרשת מקץ. סיפור יוסף ואחיו מסתיים בסוף פרשת מקץ. מה זאת אומרת? הרי לא כתוב כך בתורה. ממש כתוב כך בתורה. חוזרים למצרים עם הגביה. דבר ראשון מצאו את הגביה. נורא והיום, כולם בשוק. קוראים בגדיהם, איך קורה דבר כזה? ולוקחים אותם ישר לפרו, ליוסף. בא יהודה ואומר, אומר לו יוסף, סליחה, אתה לא מכיר אותי. אתה הרי יודע שאני יודע לנחש. מה חשבתם, שתגנבו? לכן הגנב נשאר פה. ואתם עלו בשלום אל אביכם. עלו בשלום לאביכם. נו, עכשיו מה אנחנו מחכים? מה שיהודה יענה, נכון? מה אומרת התורה? סליחה על הביטוי, חיים בסרט. יש קמרשל, ההמשך בשבוע הבא. סרט בהמשכים. פרק שני, שבוע הבא. זה לא, זה כתוב בתורה מפורש. כי תסתכלו בתורה, בסוף פרשת מקץ, בטח הסתכלתם, שהפרשה מסתיימת, מה האותיות? סמך, סמך, סמך. זאת אומרת, זה פרשה סתומה. נגמר. שבוע הבא זה משהו חדש. נכון, שבוע הבא זה משהו חדש. כי בשעה שהם באו ליוסף, מהמלון שמצאו את הגביה, הם אומרים לאנשים שיוסף שלח, אנחנו לא יכולים לעמוד כך לפניו, הוא יהרוג אותנו, אנחנו נבזה אותו, תראה איך אנחנו נראים, הבגדים של כולם מה? קרועים, נחליף בגדים, לא, 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 עכשיו אתם באים אליו. יוסף רואה את כל האחים, והבגדים שלהם קרועים, אין ביטוי לצער עמוק, וגדול יותר מקריאה של בגדים. כי מדי רחמנא ליצלן אדם קורע בגדיו. באבל נורא. ויקר לו מכל שהלך. אז יש קריאה. הם עכשיו במצב כזה, יוסף מבין, זהו. אין להם ילד קטן בבית, יש להם אח. התורה תספר לנו שעכשיו יהודה יגיד מה שיגיד, ויוסף כבר לא יוכל לשמוע, והוא יגיד למה אני יוסף אחיכם. אבל כשמסתכלים רטרואקטיבית, אחורנית, בעצם הסיפור נגמר שיוסף רואה אותה מה? בצער נורא ועמוק על המחירה של יוסף. אז הוא מבין שהם עכשיו אחים. זה יוסף הבין. וזה מה שקרה. ועכשיו תראו מה קורה. הם מגלים שיוסף הצליח. הוא מושל בכל ארץ מצרים. הוא יוסף הצדיק. הם מגלים אלה הילדים שלו. מנשה ואפרים. אבל האחים לא מבטרים. פרעה שומע את זה, שולחים לא חמורים עם אוכל, שולחים עגלות, רכבת, רכבת עם אוכל לאבא, עגלות, פרעה שולח עגלות, ויוסף שולח עגלות, אבל כשמגיעים לארץ כנען, נאמר בקטע 11, וירא את העגלות אשר שלח יוסף, אותם עגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו, עבודה זרה חקוקה עליהם, עמד יהודה ושרפן. למוד הוא או שבט הזה להיות שורף עבודה זרה. יהודה בא ואומר, רגע, בראש הוא הולך עגלות, בסדר, אנחנו חוזרים הביתה. חצי שעה מהבית או שעה מהבית, עושים ל"ג בעומר, שרופים את כל העגלות של פרעה. לבית שלנו לא ייכנס עבודה זרה. העיקר זה הבית. יוסף אמנם הצליח, אבל היסוד זה הבית. כמו שאנחנו למדנו מאמא שלנו, מלאה. ולכן שרפו את העגלות. אבל יוסף, במקביל, הם גם מבינים, תראו איזה כוח יש לו ליוסף. נאמר בגמרא בסוטה, בקטע ה-12. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, בשעה שאמר לו פרעה ליוסף, ובלעדיך לא ירים איש את ידו, אמרו הצטגנני פרעה, עבד שלקחו רבו ב-20 כסף, מכרו אותו בגרושים, תמשילהו עלינו, מה הוא ימשול על כולנו? אמר להם, גילולי מלכות אני רואה בו. אמרו לו, אם כן, יהיה יודע ב-70 לשון, אם הוא יודע 70 לשון, יכול להיות מלך. בא גבריאל עמדו 70 לשון, ולא היה, ולא היה כגמר, הוא לא הספיק לגמור את הכל, הוסיף לו עוד משמו של הקדוש ברוך הוא, ולמד את הכל, שנאמר עדות ביהו אסף, לא יוסף, יהו אסף, שמו על ארץ, וצטו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי ישמע. למחר כל אישנה, דאישתי פרעה, כל שפה שפרעה דיבר איתו, אדרלי, הוא עונה לו בשפה של פרעה, וכל החרטומים רואים את זה. פתאום השתלו בלשון הקודש, יוסף מדבר עם פרעה עכשיו, בלשון הקודש, ולא אבי כידם היה, והוא לא הבין מה זה. מה הוא אמר לו? אמר לו, איגמרי אגמרה, ולא גמר, הוא לא יודע. אמר לו, ישבה לי, ולא מגלה, כי ישבה לי, שאתה לא מגלה לאף אחד שאתה יודע יותר ממני. ישבה לו. עכשיו שבא יוסף לקבור את אבא, אומר לו, פרעה, אתה לא קובר אותו. הוא האלוהים שלנו, לקבור אותו במצרים. אומר לו, יוסף, סליחה, אני נשבעתי לאבא. אתה רוצה שאני אפר את השבועה? אני גם אפר את השבועה לך. ואני אגלה לכולם שאני יודע כמה לשונות? 71. בסדר, בסדר, בסדר? תקבור את אבא שלך, השבועה שלך, אליי תישאר. מה זה? שפה. שפה, אומרים הראשונים, זה בעצם נקודת הפנים של אותה אומה. לכל אומה יש שפה אחרת. לכל שפה יש גם צליל אחר. צליל אחר, יש ירושלמי שאומר, הוא מדבר על יוונית, על צרפתית, על כל מיני שפות, כשהירושלמי בא ואומר, הצליל הזה, המוזיקה של השפה, מלמד את הדבר הזה, מלמד את הדבר הזה, כל שפה. אמר פעם הרב קרייזלי, זכר צדיק לברכה, הגאון עולם, הוא הביא את הירושלמי הזה, הוא אמר, לכל שפה יש את הצליל, וזה בעצם הפנימיות של השפה. נו, ומה עם האנגלית? באמריקה, איזה צליל יש לשפה הזאת? הצליל של השפה באמריקה, של אנגלית, זה כסף. זה מה שהוא אמר. בכל אופן, לענייננו שלנו, הנה, יוסף, הוא באמת מגיע לפנימיות של כל שפה. מגיע לעומק של כל אומה ולשון. יוסף מצליח. ולכן, כשמגיעים לארץ ישראל, תראו כמה נפלא. איפה המשכן נבנה בהתחלה? איפה? בשילו. איך אוכלים קורבנות בשילו? עומדים על איזה אר, 10 מייל משילו, אבל רואים מלמעלה את שילו, אפשר לאכול קורבנות. אין מחיצה, אין חומה. מגיעים לירושלים לבית המקדש, איפה אוכלים את הקורבנות? רק איפה? בירושלים. מחיצה, בית. ירושלים זה בית יעקב. זה השטח של יהודה. שם אוכלים בתוך הבית. בשילו הכל פתוח, זה חלקו של יוסף. וזה גם בעצם גם היוונים רצו, יצאנו עכשיו מחנוכה, היוונים רצו הרי בדיוק אותו דבר. מה הם פרצו חומות מגדלי, פרצו בחומה, היה איזה גדר, נאמר בקטע ה-13, בבית המקדש היה גדר גבוה 10 ספחים, 13 פרצות היו שם, שפרצו מלכי יוון, חזרו וגדרו, גדרו כנגדם 13 השתחוויות. פרצו לפי שעת שם היה מותר לעובד כוכבים להיכנס, משם ואילך אסור להם להיכנס. זאת אומרת, השיטות האלו, מצד אחד יהודה בית שהעיקר זה הבית, מצד שני הייתה יהודה לקודשו הבית, מצד שני יוסף יוצאים החוצה, מביאים את דבר השם בכל המקומות. שני השיטות האלו הן בעצם מבדילות בינינו לבין העמים. כי מה מבדיל בינינו לבין העמים? שני דברים. א', המבדיל בין קודש לחול. ב', המבדיל בין אור לחושך. קודש לחול נתגלה לנו בפעם הראשונה, איפה? בהר המוריה. אברהם אבינו אומר לנערים, שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה. למה? מה קרה? נאמר בחזל בקטע ה-16, וירא את המקום מרחוק. מה ראה? ראה ענן קשור בהר. אמר דומה שאותו מקום שאמר לי הקדוש ברוך הוא להקריב את בני שם. אמר לי יצחק, רואה אתה מה שאני רואה? אמר לו אין. אמר לי שני נערב, רואים אתם מה שאני רואה? אמרו לו לאו. אמר, רואים וחמור אינו רואה, אתם אינכם רואים שהוא לכם פה. מה קרה פה? מה ראו? אברהם ויצחק ראו קדושה על ההר. זה המקום. ישמעאל ואליעזר לא ראו. שבו פה, אנחנו הולכים עד כה. פירוש הדבר, יש פה הבדלה בין קודש לחול. אבל הבדלה בין קודש לחול זה לא מספיק. צריך עוד הבדלה. וההבדלה הנוספת היא באה בין אור וחושך. אור וחושך זה הבדלה שקיימת בכל הטבע. החיות יודעות אם זה יום או לילה. יש חיות ובהמות שיוצאות בלילה, יש כאלה שיוצאות רק ביום. הפרחים, יש פרחים שנפתחים ביום, מסגרים בלילה, ויש גם להפך. כמובן האדם. ההבדל בין אור לחושך, בינינו לבין העמים, זאת אומרת, אנחנו מציאות לגמרי אחרת מהם. הם אנשים טובים, אבל אנחנו מציאות אחרת לגמרי, כמו אור וחושך. המציאות הזאת התגלתה מתי? בהר סיני, בשעת קבלת התורה. אז הבנו, בחרתנו מכל העמים, רוממתנו מכל הלשנות, קידשתנו במצוותיך, קירבתנו מלכנו לעבודתך. הבנו, אנחנו מהות אחרת לגמרי. הקדוש ברוך הוא את זה ביקש. והקדוש ברוך הוא, סליחה על הביטוי, לקח את הריסק ושילם על זה מחיר יקר. למה? כי גמרא אומרת במסכת עבודה, במסכת זבחים, בקטע ה-17, כשניתנה תורה לישראל, היה קולו של הקדוש ברוך הוא הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל מלכי עובדי כוכבים מחזתם רעדה בהיכליהם, ואמרו שירה, שנאמר בהיכלו כולו אומר כבוד, נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע, אמרו לו, מה כל ההמון אשר שמענו? שם המבול בא לעולם? מה זה מבול? לא, השם למבול ישב. אבל נשבע השם שיותר לא מביא מבול. אמרו לו, אולי מבול של מים אינו מביא, אבל מבול של אש מביא. נשבע שאינו משחית כל בשר. אז בכל זאת, מה כל ההמון הזה ששמענו? אמר להם, חמודה טובה יש לו בבית גנזיו, שהייתה גנוזה אצלו תת כעה דורות, 974 דורות, קודם שנברא העולם. הוא ביקש לתנה לבניו, שנאמר השם עוז למו ייתן, פתחו כולם ואמרו השם מברך את עמו בשלום. כל העולם כולו ידע מרגע זה עם ישראל בסטייג' במדרגה אחרת, השם יברך את עמו, הם עמו ולא אנחנו. והקדוש ברוך הוא שילם על זה כביכול מחיר יקר. מה קרה? נשתברו הלוחות בקטע ה-18, איש לא יעלה אימך וגם איש אל יראה, הלוחות הראשונות על ניתוב פומבי, לפיכך שלטה בהם עין הרע. נשתברו. וכאן אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין לך יפה מן הצניעות, שנאמר ואתה השם מדוע שמך כי מסות משפט ואהבת חסד והצנע לכת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לקח את הסיכון, בכל זאת זה היה שווה. שאומות העולם ידעו לנצח, אנחנו שונים לגמרי. שני ההבדלים האלו, מה שהיה בהר המוריה בין קודש לחול, מה שהיה בהר סיני בין אור לחושך, מקופלים בלשון הקודש בשני מילים, והמילים הם כוח וגבורה. כל בוקר יש ברכה לפי חלק מהסידורים, הנותן ליעף כוח. מה זה כוח? לקום בבוקר, לחיות כמו יהודי טוב, שבת, כשרות, טהרת המשפחה, מאכלות אסורים, הכל, מה שבית צריך, צריך כוח בשביל זה. כוח, זה לשמור על החוסן של הבית. גבורה, זה לדעת לצאת עם זה החוצה. להרגיש בחוץ, שמה שאנחנו עושים, זה הדבר הנכון. לא להתבייש בזה. זה דורש גבורה. אין כוח בלי גבורה, ואין גבורה בלי כוח. כדי שיהיה גבורה בחוץ, צריך דבר ראשון מה? כוח בבית. אבל הכוח בבית לא נגמר, כל עוד שזה לא מתגלה גם איפה? בחוץ. צריך את השילוב של הכוח והגבורה ביחד. ולכן, כשנבין את זה, עד כמה הדבר גדול, אומרת לנו הגמרא במגילה, לא תאמינו לדברי הגמרא. ואמר רבי ירמיה ויתאם רבי חייא בר אבא, תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו, מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. התרגום שלנו אונקלוס. תרגום של לוויים, יונתן בן עוזיאל אמרו, מפי חגי זכריה ומלאכי. ונזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. כל הארץ הזדעזע שיונתן בן עוזיאל תרגם את הנביאים. יצתה בת קול ואמרה, מי הוא זה שגילה סתרי לבני אדם? מי גילה את הסוד הזה? עמד יונתן בן עוזיאל על רגלה ואמר, אני הוא שגיליתי סתריך לבני אדם, גלו בידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא אלא לכבודך עשיתי, שלא ירבו מחלוקות בישראל. ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים, יצתה בת קול ואמרה לו, דייך, לא. מה איתם, למה לא? כי יד משום דעית בה קץ המשיח. התרגום של הכתובים היה אמר לנו בדיוק מתי יגיע המשיח. זה לא מגלים. אבל למה בשעה שהוא תרגם את הכתובים יצא זעזוע לכל העולם כולו? מי גילה את זה? יונתן בן עוזיאל, אני גיליתי. מה גילית? למה גילית? שלא יהיה מחלוקת בישראל. מה קרה? ממשיכה הגמרא. מה ישנה דאורייתא דלא הזדעזע ארץ ישראל, והתרגום של הנביאים הזדעזע ארץ ישראל? כי התרגום של התורה מפרש המילתא. התורה אומרת ברור, הכל כתוב נכון, התרגום רק עושה טרנסליישן, תרגום. אבל שנביאים איקא מילי דמפרשן, יש פסוקים מפורשים, ואיקא מילי דמסתתמן, פסוקים לא מפורשים. למשל ביום ההוא, פסוק בזכריה, יגדל המספד בירושלים כמספד עדד רימון בבקעת מגידון. הבנתם? גם אני לא. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב יוסף, אלמלא תרגמוה דאי קרא, אם יונתן בן עוזיאל לא היה מתרגם את הפסוק הזה, לא ידין על מה כאמר, לא היינו יודעים כלום. מהו התרגום? ביום ההוא יסגה מספד בירושלים, יהיה מספד בירושלים כמספד דאחיו בן עומרי דקטל יתי שהרג אותו עדד רימון בן תברימון ברמות גלעד, וכהספד יושיהו בר עמון שהרג אותו פרו בבקעת מגידו. עדיין לא ברור מה כתוב כאן. מה זה, מה פירוש ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד עדד רימון במגעת מגידון? תשמעו דבר מדהים. היה מלך בישראל, קראו לו אחיו, רשע מרושע, עובד עבודה זרה פר אקסלן. לא היה עץ, לא היה גבעה שלידה או מתחתיה היה מה? עבודה זרה. אומרת הגמרא בסנהדרין בקטע 20, אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה אחיו למלכות 22 שנה? מפני שכיבד את התורה שניתנה ב-22 אותיות. שומעים? מי כיבד את התורה? אחיו. מי היה אחיו? עובד עבודה זרה פר אקסלן, כל מקום היה עבודה זרה. קיבל 22 שנה מלכות כי הוא כיבד את אותו. מה קרה? וישלח מלאכים אל אחיו, מלך ישראל, מלך אדום, מלך ארם, שולח מלאכים. ומה הוא אומר לו? עידה, והוא אומר לו, כה אמר בן הדד, כסתך וזהבך לי הוא, נשיך ובניך הטובים לי הם. כי אם כעת מחר, אני מחר שולח שליח, אשלח את עבדי אליך, וחיפשו את ביתך, ואת בית עבדיך, והיה כל מחמד עיניך, כל מחמד עיניך, ישימו בידם ולקחו. ויאמר למלכי בן הדד, אמרו לאדוני המלך, למלך הרם, כל אשר שלחת לאל עבדיך בראשונה אעשה. הכל. אבל הדבר הזה לא אוכל לעשות. את מחמד עיניי אני לא נותן. מהי מחמד עיניך? ספר תורה. באו לקחת לו את הכל, אומר, יש לי בבית ספר תורה. את הספר תורה הזה שבבית לא נותן אותו לאף אחד. אין, הוא לא יצא מעם ישראל. אין, למלחמה אני יצא איתו. מי זה היה? עובד עבודה זרה, נורא. מגיע לספר תורה, אין, לא נותן אותו. זה מצד אחד. מצד שני, היה עוד מלך, יושיהו. תראו מה נאמר על הנביא, בקטע 21. וגם את האבות ואת העידונים ואת התרפים ואת הגללים ואת כל השיקוצים אשר נראו בארץ יהודה ובירושלים ביער יושיהו, למען אקים את דברי התורה הכתובים על הספר אשר מצא חלקיהו הכהן בית השם. שימו לב, כדי לעשות קו, וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל השם בכל לבבו, בכל נפשו ובכל מאודו ככל תורת משה, ואחריו לא קם כמוהו. לא היה כזה מלך בישראל. בדיוק ההפך ממי? מי? אחיו. עכשיו תראו מה קורה. מלך מצרים רוצה לעשות קואליציה עם מלך בבל בצפון. למה? כי מלך אשור כבש את בבל. הוא מבין, מלך מצרים, אם מלך אשור כבש את בבל, מבבל, עיראק, נכנסים, סוריה, ארץ ישראל, מגיעים למצרים, כובשים את מצרים. מה רצה מלך מצרים? לא להביא את המלחמה אליו הביתה, הוא יצא עם כל הצבא שלו צפונה למלך בבל, יעשה איתו קואליציה ביחד, ילחמו מול מלך אשור, ויצילו את מצרים, ויצילו גם את מה? את ארץ ישראל. כי הרי מלך אשור יעבור איפה? בארץ, כדי להגיע למצרים. בא מלך מצרים, אומר ליושיהו הנביא, צדיק יסוד עולם. צדיק יסוד עולם. מוגדר על ידי הנביא ירמיהו בזמנו, רוח אפינו משיח השם. פסוק במגילת איכה. רוח אפינו. אומר לו מלך מצרים, תשמע, אני רק רוצה לעבור בארץ ישראל, להגיע לבבל, לעשות קואליציה, יעזור לך, יעזור לכולנו. אומר לו ישיהו, no way, אתה לא עובר פה. למה? כי כתוב בתורה שישראל עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, וחרב לא תעבור בארצכם. אפילו חרב של שלום. אפילו חרב של שלום לא תעבור בארץ. אומר ישיהו, תראו את עם ישראל. צדיקים כולם. הנביא מעיד עליו, כמו הוא לא היה, הוא לא מוכן, הוא לא קיבל את העצה מירמיהו, שירמיהו אומר עכשיו מה צריך? לתת לו לעבור. ומלך מצרים אומר לו, אני מבקש, חבל. לא, מלך מצרים יוצא לקרב מול יושיהו, יורים בו 300 חיצים, הורגים אותו. ובשעה שהוא נפטר, שפתיו דובבו ואמרו את הפסוק במגילת איכה, צדיקו השם כי פיהו מריתי. טעיתי. הנה לנו שני מלכים, אחד נהרג, עובד סופר עבודה זרה, על מה הוא נהרג? על התורה שהוא לא רוצה לתת. השני מביא את התורה לכל ארץ ישראל, ועל מה הוא נהרג? שהוא לא רוצה רק לתת לגוי לעבור בארץ. אחיו רצה מאוד להוציא החוצה, החוצה, החוצה את השם. רק הוא לא ידע איך עושים את זה. הוא לא ידע איך בונים את זה. הוא לא הבין שאם הבית לא חזק דבר ראשון, הוא לא הבין שאם יש לו בבית איזה איזבל כזאת מרשת, שלקחה את חלקת השדה והרגה, והנביא ואליהו אומר עליה, רצחת וגם ירשת, אומר לו, הוא לא מבין שהבית אם הוא לא חזק, מה שהוא יוציא החוצה לא יצא כלום. שום דבר לא יצא. אז למרות שהוא שומר על הספר תורה, הוא איבד את הכל. יושיהו, שהבית היה כל כך חזק, לא הבין שצריך גם להסתכל קצת מסביב, לראות מה קורה בתמונה הגדולה יותר. תשאל את הנביא, יש לך ירמיהו לידך. אז מה קרה? איבד גם הוא את הכל. זאת אומרת, מה הפסוק הזה בא ללמד אותנו? למה גיליתי? כדי שלא ירבה מחלוקת בישראל. איך יש מחלוקת? מה המחלוקת? אנחנו האמת. אנחנו, מה אכפת לי מה שקורה בחוץ? מה אומרים אחרים? בחוץ צריך לצאת, לפעול, זה הכי חשוב. מה באמת צריך? את שני הדברים. להתחיל עם בית חזק, ואז אפשר גם להוציא ולהשפיע בחוץ. זה ההפטרה של השבת, בקטע 22. וידבר השם אליי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה. ולבני ישראל חבריו, ולקח לך עץ אחד וכתוב עליו ליוסף, עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד אל אחד, לך לעץ אחד, והיו לאחדים מידיך, וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, תגיד לנו מה אלה, מה זה? תגיד להם, דילגתי, וידבר עליהם, כה אמר השם, פסוק א', הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, קיבצתי אותם מסביב, הבאתי אותם אל אדמתם, עשיתי אותם לגוי אחד בארץ בערי ישראל, מלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיה עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשני ממלכות עוד, מלך אחד, שילמד וכולם ידעו כמה חשוב את שני הדברים ביחד, לבנות את הבית החזק, עם הרבה כוח פנימי, וגם עם גבורה, לעמוד עם זה בחוץ, ולדעת איך להשפיע על זה במעגלים שונים בחוץ, בתוך תוכנו. זה החיבור. לכן, שולחים את יהודה לפניו גושנה, ודאי יעקב אבינו יודע, ויהודה ודאי יודע, יוסף בנה שכונה שנקראת גושן, עם בית מדרש גדול ובית כנסת גדול. זה אף אחד אין לו בעיה. אבל יעקב דבר ראשון מה הוא רוצה? שמגיעים למצרים, שידעו דבר הכי חשוב כדי לשמור עלינו במצרים, מה זה? הבית. שהבית יהיה חזק. זה הדבר הכי חשוב. ותראו מה קורה גם בלוויה, וזה הדבר הכי חשוב. ויוסף, גם מה הוא, מה שהוא עושה חשוב, אבל זה השלב השני. וזה השלב השני. וגם יוסף יודע את זה. כי איך כתוב על יוסף? יוסף, לפני שהוא יצא עם הגבורה בחוץ, הוא יראה את הכוח בבית. זוכרים את הסיפור של יוסף ואשת פוטיפר? והיא היום ואין איש אימה, איפה כתוב? בבית. מי היה בבית רק איתה? יוסף. הוא בבית. אני יודע, הבית זה הכי חשוב. הוא שמר על עוצמה והרס ויצא החוצה. היה לו גם את הכוח החוצה להביא את דבר השם. הכוח של הוירס החוצה הביא את הדבר השם החוצה. יוסף ידע את זה. אבל ניגש חורש בקוצר, פירוש הדבר, יהודה הוא זה שהופך את הכל. יהודה הוא זה שאומר צדקה ממני. יהודה הוא זה שרואה כמה הבית זה המפתח. זה המפתח. זה הבית מציל את תמר, את מלכות ישראל. אבל שהפגישה שלו עם יוסף, שמבינים שרק האחווה בין שתי השיטות האלה, היא תוביל למלכות אמיתית בעם ישראל. לדעת כמה הבית חשוב. אבל לא רק להיסגר, אלא לדעת עם ישראל נמצא במקומות שונים. אנחנו כולנו בני איש אחד אנחנו. כולנו. גם הרחוקים וגם הקרובים. ולחבר את תוך עם ישראל עצמו, זה הכוח הגדול שלנו. לכן, כמה נפלא, כמה נפלא, אומר לנו הנביא עמוס, שינו רע ואהבו טוב. הציגו בשער משפט, אולי יחנן השם אלוקי צבאות שארית יוסף. אנחנו שארית יוסף. אנחנו בגולה, אבל המפתח הוא שינו רע ולאהוב את הטוב. אם כך תראו כמה נפלא. כדאי לשאול את זה בשולחן שבת. 70 יום מהרגע שיעקב אבינו נפטר. שבוע הבא, אחרי זה. מצרים נותנים ליוסף את הרשות ללכת לקבור אותו. חנתו אותו 40 יום, בכו עליו 30 יום. 70 יום! אחרי 70 יום, ממצרים עד מערת המכפלה, 6 ימים, דירקט. מה עושה יוסף? לוקח אותו לעבר הירדן המזרחי, עולים בכיוון ירדן למעלה, מגיעים שם לאחד הקשרים שעוברים את הירדן, שבועיים, שלוש, אומרים חז"ל, כל המצרים הולכים איתו. ואז הוא אומר להם, תודה רבה שכיבדתם את אבא ואותי, עכשיו רק המשפחה נשארת. וכל המצרים חוזרים. שבוע שלם יוסף עושה אוהל גדול, בתוך האוהל מי נמצא? יעקב, ויעס לאביו אבל 7 ימים. שומעים? תקברו אותו קודם, אחר כך תשבו 7. לא, לא, עכשיו. מה עשו שם שבוע? שבוע! זה הרי לא היה חנוכה, זה לא היה חגיגות. זה היה לוויה. כן, עם אבא, שבוע שלם. אנחנו חוזרים למצרים. עוד מעט תתחיל עבודת פרך. עוד 10 דורות, עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, וזה יגיע. איך שומרים שהדורות הבאים יהיו מחוברים לסבא יעקב ויצחק ואברהם, שרה רבקה רחל ולאח? אין מצוות, אין תורה, אין כלום. אי אפשר, איך? יש עבודת פרך. אחרי שבוע שלם הגיעו למסקנה. איך? 3 דברים. שלא שינו את לשונם. בבית ידברו לשון הקודש. בית, שלא שינו את מלבושם. הבגד הוא מצרי, אבל למטה יש ציצית. ושלא שינו את שמם. יקראו לכל הילדים בשמות מצריים, בפסקורט. אבל שיעלו לתורה, יקראו את השם העברי. את השם היהודי. זהו. זה לא מצוות.
אבל זה שומר על מה? על הבית. אנחנו מחוברים לבית. יש את הבית. אז אפשר גם לצאת את הדברים החוצה. זה חזה מלמדים אותנו. הפגישה הזאת בין יוסף ובין יהודה הייתה פגישה אדירה של התחלה וסוף. ההתחלה זה הבית. והסוף זה שאמרו גויים, קומו ונעלה אל בית יעקב, בית אלוקי ישראל. שהגוי מבין, הכוח של היהודי איפה הוא נמצא? הבית. אז יש לו גם את הגבורה בחוץ. זה לא רק בחוץ, זה בתוך הבית. זה הפרשה שלנו. לכן, כשאנחנו יוצאים מחנוכה, שכל חנוכה זה הכוח של מריש וביתו, של הבית. אתם מבינים? בונים את הבית חזק. מוציאים את הדברים החוצה. אנחנו עם ישראל במקומות שונים. ומביאים את האור הזה, מביאים את הכוח הפנימי שלנו החוצה, נותנים לאחר להרגיש כמה גבורה יש לו, מכוח זה נזכה, באמת, כמו שאומר לנו הנביא, וקיבצתי אתכם מבין הגויים, והבאתי אתכם אל אדמתכם, ומלך אחד יהיה לכולם, ונזכה באמת לשם אחד ושמו אחד, תוך ברכה, בריאות ושמחה. שבוע הבא כרגיל, מילים כסדרם. במהלך כל החודש עוד יהיו שיעורים רגילים.